אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוניה ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בכירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. היי אנשים יקרים, בפרק היום אני רוצה לדבר על הצלחות, ואני אתחיל בשני סיפורים על הצלחות ופריצות דרך משמעותיות שאני עשיתי בתקופה האחרונה, ומה אפשר ללמוד מזה כדי באמת לייצר הצלחה. אני אשתף אתכם גם במקומות שהרגשתי הרבה פחות מוצלחת ומה בחרתי לעשות עם זה. אז הנה הסיפור הראשון. עד לפני 6 שנים סבלתי מכאבי בטן קשים כמעט ברמה יומיומית. הרבה מהדברים שאכלתי גרמו לי לכאבי בטן, ורוב הזמן הבטן שלי הייתה בבלגן וזה היה מאוד מאוד מטריד. ניסיתי למפות את הרגישויות שלי לכל מיני מאכלים, לתבלינים, לסוכר, באמת שהתעסקתי בזה המון, אבל כמו שאתם יכולים להבין, זה לא קל לבודד את הרגישויות האלה, כי אנחנו אוכלים הרבה דברים, וכל פעם זה נראה שזה בגלל משהו אחר. לפני 6 שנים, חברה טובה שלי סיפרה לי שהיא עושה 8-16, שזה צום לסירוגין, אוכלים 8 שעות ולא אוכלים או צמים 16 שעות ביממה. התחלתי לחקור את העניין הזה וגיליתי שהמערכת בגוף שלנו, שצורכת הכי הרבה אנרגיה, היא מערכת העיכול. בקיבה ובמעי שלנו יש את מצבור החיידקים הכי גדול בגוף, ו-70% מהמערכת העצבית שלנו ממוקמת במעי. לא סתם המערכת הזאת נקראת המוח השני, 90% מהעצבים במערכת הזאת מעבירים הודעות מהמעיים למוח, ומה שעוד למדתי זה שבאמת נמצא קשר מובהק בין תפקוד מערכת העיכול לבין תפקוד המוח שלנו. ובגלל שהייתי בבלגן, חשבתי שכדאי לי לנסות ולתת הזדמנות למערכת הזאת, לתת לה קצת מנוחה. ובאמת החלטתי לנסות, ומאז אני עושה 8-16 כבר 6 שנים, והתוצאה היא שאני הרבה יותר מפוקסת, המוח שלי הרבה יותר שקט, המשקל שלי מאוזן, ואתם יודעים מה הכי מדהים? אין לי כאבי בטן בכלל, ואני לא רגישה כמעט למאכלים, הרבה מהדברים שפעם לא יכולתי לאכול, אני כן אוכלת היום. ובחודשים הראשונים ממש הרגשתי איך הגוף שלי מרפא את עצמו, והבנתי שהמעי שלי ממש תיקן את עצמו, ואני ממש מרגישה נהדר. למה אני מספרת לכם את כל הסיפור הזה? כי בן זוגי המדהים, שהוא המתנה הכי גדולה שקיבלתי בגלגול הזה, הוא התחיל לעשות את ה-8-16 ביחד איתי, ממש באותו יום. אני עושה את זה 6 שנים, והוא סבל 4 ימים, ממש סבל, והפסיק. וזה בדיוק מדגים כמה הכל סובייקטיבי. מה שבשבילי יצר פריצה דרך מטורפת ודרך חיים שעושה לי שקט וכל כך עוזרת לי להיות בטוב, היא בכלל לא רלוונטית עבורו. ורק כדי להסיר ספק, אין כאן שום המלצה לעשות 8-16, כל אחד עם מה שמתאים לו, המלצה היא להקשיב פנימה ולמצוא את מה שעובד בשבילנו. מי שמכיר אותי יודע שאין לי דת, וגם 8-16 שאני עושה בשגרה, אני מפירה את זה כשאנחנו בחופשות וכשאנחנו בארוחות משפחתיות, ואני מאוד מאמינה שהתהליכים שאנחנו עושים צריכים לעבוד בשבילנו ולא אנחנו בשבילם. אז זה היה הסיפור הראשון. הסיפור השני וכשהבת שלי נולדה, הלכתי ללמוד הנחיית קבוצות הורים במכון אדלר. ורציתי ללמוד מה זה אומר להיות אימא, רציתי למצוא את הכלים באמת להיות האימא שאני רוצה להיות. תמיד האמנתי שזה באמת התפקיד הכי גדול שאנחנו לוקחים על עצמנו בגלגול הזה. עבדתי הרבה שנים אז כבר בהייטק, והרבה אנשים סביבי שאלו אותי למה אני לא הולך ללמוד תואר שני במדעי המחשב. למה אני מבזבזת את הזמן שלי? ובשבילי זאת בכלל לא הייתה התלבטות, זאת הייתה אחת המתנות הכי גדולות שהענקתי לעצמי, כי למדתי שם עולם שלם של מערכות יחסים, של תקשורת עם אנשים, של סובייקטיביות, של הקשבה, של עידוד, והבנתי שבשבילי הכל בעולם מושתת על אנשים והיחסים שיש לנו איתם. את כל מה שלמדתי הבאתי גם להייטק ולקבוצות הפיתוח שהובלתי, והן באמת היו מאוד סינרגיות והרמוניות, והיחסים שנוצרו בצוות היו יחסים של אמון, של קרבה, וזה מה שבעצם הביא אותנו להשיג את התוצאות המדהימות שהשגנו ביחד, ועד היום אני בקשר עם רוב האנשים שניהלתי לאורך הדרך, כי באמת נוצר שם קשר מאוד מאוד מיוחד. באותה תקופה שהתחלתי ללמוד במכון אדלר, חברה שלי, שגם הייתה אימא צעירה באותה תקופה, התחילה ללמוד במקביל אליי, והרבה ממה שלמדנו שם עורר בה התנגדות והיא עזבה את הלימודים. מה אני רוצה להגיד בדבר הזה? באמת שאין שום דבר שמתאים לכולם. מה שהוא פריצה דרך מבחינתי, בשביל מישהו אחר הוא מאוד מעיק וממש לא מתאים. ורק כשאנחנו מתבוננים פנימה ומבינים על מה זה יושב לנו, ומבינים איך לעשות עם זה תהליך, אנחנו מבינים איך ליצור פריצות דרך בחיים שלנו. איך כל הסיפור הזה, שני הסיפורים האלה, קשורים לניהול? אז הרבה שנים שאלתי את עצמי, מה זאת הצלחה בעבודה? ומתי אני ארגיש מסופקת? מתי אני ארגיש שאני מספיק טובה? ואני רוצה לספר לכם שבמסע של הקריירה שלי לא תמיד הרגשתי מאוד מוצלחת. האמת היא שהרבה מהזמן הרגשתי לא מוצלחת. ב-25 שנות קריירה בהייטק עבדתי עם אנשים מבריקים, יצירתיים ומדהימים. עבדתי בחברות מצליחות, שתיים מהם עשו אקזיט, עבדתי עם אנשים מעוררי השראה. האנשים האלה היו המנהלים שלי, העובדים שלי, ממשקים שלי בארגון. למדתי מהם המון ותמיד הרגשתי מאוד מאוד שונה. את הדרך שלי בהייטק התחלתי מתוך תשוקה גדולה. השתחררתי מהצבא, הייתי חירניקית, שום דבר שקשור למחשבים, וכשראיתי את האינטרנט שהגיע הביתה, זה היה ב-2000 כזה, זה ממש ריתק אותי, ולימדתי את עצמי לתכנת. לא באתי מבית של הייטק, ולא חשבתי שזה יהיה בכלל הכיוון שלי, אבל משהו שם ממש סקרן אותי ותפס אותי. וחקרתי ונהניתי, והצטרפתי כמתכנתת לחברת סטארט-אפ בירושלים, ומחברה אחת לאחרת ועם השנים למדתי עוד ועוד טכנולוגיות, ועשיתי תואר ראשון בניהול ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, והמשכתי להתקדם. גדלתי בהייטק בתקופה שהיו בה מעט מאוד נשים, בטח בפיתוח. ובשנים הראשונות של הקריירה שלי הייתי המתכנתת היחידה או אחת ממעט מאוד, וזה לא כל כך משנה כמה נשים היו, מה שיותר משנה זה שהתרבות הייתה מאוד מאוד גברית. גם היום היא גברית, אבל תאמינו לי שזה היה שונה לגמרי, והרבה יותר חמור לפני 15 ו-20 שנה. אני תמיד הייתי בן אדם מאוד רגיש, ותמיד ראיתי והרגשתי דברים שאחרים לא שמים לב אליהם, ובעיניהם אין להם משמעות. אני שמה לב לטונציה, אני שמה לב איך אנשים מבקשים ממך לעשות משהו, אני שמה לב לשפת הגוף, לסביבת העבודה, ובתחרותיות, בשאיטה הזאת קדימה, לעתים באגרסיביות, של מקומות העבודה שהייתי חלק מהם, למדתי שהרגישות שלי היא עקב אכילס, היא החולשה הכי גדולה שלי. והאמונה שאני לא מספיק טובה, שאני רגישה מדי, רק הלכה והתגברה לאורך השנים. כשהפכתי להיות מנהלת, שמתי לב שאני מנהלת אחרת לגמרי, משאר האנשים והמנהלים סביבי. והמנהלים שלי תמיד אמרו לי שאני יותר מדי שמה לב לאנשים, ויותר מדי מתחשבת בהם. וזה תמיד היה לי מוזר, כי בעצם הכל מתבצע דרך האנשים. ולקח לי הרבה זמן לצבור ביטחון ולהגיד למנהלים שלי, בתוצאות שהתחייבתי אליהם, אנחנו עומדים, נכון? אז תנו לי להגיע אל התוצאות בדרך שמתאימה לי, ותניחו לי. וגם אחרי שצברתי את הביטחון הזה, תמיד הרגשתי שונה בנוף. לקח לי זמן ותהליך שעשיתי, גם עם יועצת מדהימה שעבדתי איתה, וגם עם הפסיכולוגית שלי ששיקפה לי, שבעצם הרגישות שלי היא הסופר פאוור שלי. כי בזכות הרגישות שלי, אני רואה אנשים, אני מבינה את הצרכים שלהם, אני מבינה את הדינמיקות, ואני יודעת להניע אותם, את האנשים, מבפנים, ולייצר הצלחות מתוך חיבור של כולם אל המטרה המשותפת, אל הביחד שלנו. אז באמת, לכל אחד יש את הדרך שלו להצליח. וכשהפנמתי את מה שלימדו אותי, שהרגישות שלי היא סופר פאוור ולא החולשה הכי גדולה שלי, הבנתי שזה בעצם הניצחון שלי, להיות המנהלת שאני רציתי להיות, להיות השקט בתוך הסערה והטרפת, בעולם המאוד משימתי ותחרותי ושועט קדימה של ההייטק, עבור האנשים שלי. וגם היום, כשאני מלווה מנהלים מדהימים בכל מיני חברות, אני רואה את זה כל הזמן, אנשים מבריקים, מוכשרים וסופר מקצועיים, שלא מרגישים מוצלחים. אז אם הם כאלה מבריקים, למה הם לא מרגישים מוצלחים? למה זה קורה? אז הדבר הזה מתחיל אי שם בילדות שלנו ובהסללה של כולנו בתוך חברה שמחנכת את כולנו לחשוב בצורה מאוד מאוד מסוימת, בצורה שמשרתת את החברה, לא אותנו. יש את מה שצריך לעשות, יש את מה שנכון, ובעיקר יש את כל מה שלא נכון, ואנחנו כולנו אלופים בלהגיד מה החולשות שלנו ובמה אנחנו גרועים, והמיינדסט הוא מאוד מאוד דיכוטומי, יש שחור ויש לבן. וכבר בגיל מאוד צעיר, מערכת החינוך מרדדת את היצירתיות שלנו ומגדירה תשובה אחת נכונה, שמי שמגיע אליה הוא חכם, ומי שלא מגיע הוא טיפש או פחות חכם. והדרך היחידה להצליח היא להגיע אל התשובות שכולנו מצפים איתנו להגיע אליהן. אנחנו חיים בתרבות מאוד תחרותית, וכל הזמן משווים את עצמנו לאחרים, למי שקיבל ציון יותר גבוה בבית הספר, למי שקנה רכב יותר חדש, למי שהתקדמה לתפקיד בכיר יותר ממני. אנחנו מסתובבים ברשתות חברתיות ורואים את ה-happy-happy land הזה, שהרבה ממנו הוא בכלל לא אמיתי. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שאנחנו לא מספיק טובים, ואנחנו מחפשים את התשובות אצל אחרים בחוץ, במקום להתבונן פנימה ולהבין באמת מה מתאים לנו. הבלבול הזה, ואנחנו כולנו שותפים לבלבול הזה, הוא לא משרת אותנו, כי לכל אחד מאיתנו יש מנגנונים אחרים, ולכל אחד מאיתנו מתאימה דרך אחרת לייצר את ההצלחה בחיים שלנו, ואין שיטה אחת או קסם, וגם אין מתכון וגם אין טיפים. יש באמת תהליך שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להבין. וכשיש פער בין ההצלחה החיצונית שלנו, הנראות שלנו כלפי חוץ, ובין ההרגשה הפנימית, מה שמכריע את האושר שלנו ואת תחושת ההצלחה שלנו, זה מה שקורה בפנים. זה מה שמכריע את איכות החיים שלנו. אז אם יש משהו שאני רוצה שתיקחו משלושת הסיפורים האלה שסיפרתי, הוא שהצלחה זו תחושה פנימית, והצלחה חיצונית לא אומרת שמרגישים מוצלחים, שמסתובבים עם ביטחון ועם תחושה של הצלחה בעולם. ואם אנחנו באמת רוצים להצליח, וזה לא משנה אם זה בתזונה או בהורות או בזוגיות או בקריירה, זאת האחריות של כל אחד מאיתנו למצוא את השבילים והנתיבים אל ההצלחה הפרטית והאישית שלנו בעולם, אל מה שמתאים לנו. והנה שנה חדשה התחילה ממש לפני כמה ימים, ואם אתם מרגישים שמה שהיה עד עכשיו לא מביא אתכם לתוצאות שאתם מצפים, ולא מייצר עבורכם את ההצלחה שאתם רוצים להרגיש, ואת הביטחון שאתם רוצים להרגיש, אני מזמינה אתכם ליצור קשר, ולמצוא ביחד את מה שעובד בשבילכם, את הדרך האישית שלכם ליצור הצלחה בחיים, ובקריירה שלכם כמו שמתאים לכם. שתהיה שנה נפלאה ונהדרת, של פריצות דרך, של הצלחות, של חיים טובים ויצירת הצלחות בחיים שלכם, בדיוק כמו שמתאים לכם. תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.